היום אנחנו נדבר על מצווה שכולם מכירים. יותר מדי טוב מכירים אותה, אבל בכל זאת יש הרבה מה להגיד עליה דברים חדשים. יש מצווה בתורה שנקראת כיבוד אביהם. המצווה של כיבוד אביהם מורכבת משני חלקים. אחד זה הכבוד של האבא ואמא, והשני זה מורא אביהם. מה ההבדל בין כיבוד אביהם למורא אביהם? מורא אביהם זה לא יושב על מקומו, לא יסתור את דבריו. מתי? כיבוד אביהם זה רק כשאבא נמצא, אני חייב להתנהג אליו בכבוד, לכבד אותו. כשאבא לא נמצא, אני לא יכול לכבד אותו, כי הוא לא נמצא. מורא אביהם לא קשור. לא יושב על מקומו, זה גם כשהוא לא נמצא. גם כשהוא לא רואה. לא יסתור את דבריו, זה גם כשהוא לא נמצא והוא לא רואה. אבא שלי באמריקה, אני פה. אסור לי להגיד לכם, מה שאבא שלי אמר זה לא נכון. זה לא נכון מה שאבא שלי אמר. אסור לי להגיד כזה משפט. למה? כי אני סותר את דבריו, אני אומר הפוך ממנו. וזה לא מורא. מורא אביהם זה אסור. מה הבסיס לכל ההלכות האלה? אז כיבוד אביהם, אנחנו יודעים את הבסיס. כתוב בחז"ל שזה הכרת הטוב. עצם שהוא הוליד אותך, אתה מחויב בהכרת הטוב, זה כיבוד אביהם. אבל מה זה מורא אביהם? מה הבסיס למורא אביהם? אז פה צריכים להסביר. היסוד של חינוך בעם ישראל, כל היסוד של החינוך ילדים בעם ישראל, הוא בנוי על והגדת לבנך, הוא בנוי על העברה של החינוך מדור לדור. יש אפילו מצווה. יש מצווה בתורה שנקראת מצוות חינוך. מה זה נקרא מצוות חינוך? ילד עד גיל 13 לא חייב במצוות, הוא לא חייב לאכול בסוכה, הוא לא חייב לאכול מצה, הוא לא חייב לשמור שבת, הוא לא חייב להתפלל, הוא לא חייב לברך. ואנחנו נותנים לו לקיים את כל המצוות מדין מצוות חינוך. אבל צריך לדעת שהמצוות חינוך הזאת היא רק על האבא. אדם זר לא מצווה. אדם זר אין לו מצווה לחנך ילדים של מישהו אחר. המצוות חינוך היא מצווה שיש רק על אבא. למה רק על אבא? כי זה בדיוק הרעיון של והגדת לבנך. זאת אומרת, הרעיון הוא שהתורה אמורה לעבור, ההלכה, התורה, החינוך, שמירת מצוות, היראת שמיים, כל המושגים האלה אמורים לעבור מדור לדור, מאבא לבן. כל דור צריך להעביר את זה לדור הבא. ולמה דווקא ככה? למה באמת צריך דווקא שזה יהיה אבא? למה זה לא יכול להיות מישהו אחר שיותר חכם ויותר מוכשר ויותר מבין ויותר איש חינוך? לפעמים אבא אדם פרימיטיבי, לא כל כך מוצלח. ואני יכול למצוא אנשים הרבה יותר מוצלחים מאבא. אז למה באמת התורה שמה את הכל? זה שמישהו הוליד ילד לא אומר שהוא גם מבין בחינוך. מה הקשר בין להבין בחינוך לבין להוליד ילדים? והתורה באה ואומרת, מצוות חינוך זה דווקא על אבא. כי הרעיון של חינוך ילדים בנוי על היררכיה. זאת אומרת, יש, חייב להיות היררכיה שאני בא לחנך אותך ואתה מתבטל בפניי. זאת אומרת, אתה יש לך ביטול, שעצם שאני אמרתי שזה ככה, זה בטוח נכון. למה זה נכון? לא כי אתה בדקת שאני צודק, אלא שאם אני אמרתי זה בטוח נכון. ההרגשה הזאת שאם אני אמרתי זה בטוח נכון, זה לא הרגשה שכלית, זה בעצם הרגשה רגשית. לאדם יש רגש שמה שאבא שלי אמר זה בטוח נכון. זה רגש, זה לא שכל. והרגש הזה הוא נוצר בשילוב של שלושה דברים. יש מצוות כיבוד אביהם, יש מצוות מורא אביהם, ויש מצוות חינוך. כל השלושה דברים האלה, כיבוד אביהם, מורה אביהם וחינוך, משתלבים לדבר אחד. ליצור את אותו היררכיה, ליצור את אותו כוח השפעה של חינוך מול התבטלות. חינוך לא יכול להצליח, בכלל חינוך בשום אופן לא יכול להצליח, אם המתחנך לא מתבטל. גם אותו דבר מושג של כבוד רבו. אותו דבר מושג של מורה הלכה בפני רבו. זאת אומרת, כל המושגים של אנשים שהתפקיד שלהם לחנך אותי, זה או האבא שלי או הרב שלי, אז מורה הלכה בפני רבו וכבוד רבו, וכל הדברים האלה באים ליצור את ההתבטלות. אדם חייב להתבטל בפני רבו. ואם אדם לא מתבטל, אז החינוך לא יצליח. לא של הרב ולא של האבא. ההבדל בין רב לאבא, כתוב במשנה באבות, עשה לך רב. מה פירוש עשה לך רב? אתה תבחר לעצמך מי יהיה הרב שלך. איך אתה תבחר? תבדוק מי מספיק תלמיד חכם, מי מספיק יודע ללמד, מי מספיק יודע הלכה, מי מספיק מבין. אז אני בוחר רב, מי הכי מתאים, מי הכי יכול להיות הרב שלי, ואז אני עושה לך רב. ואבא, על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד, אנחנו לא בוחרים את האבא. אנחנו לא בוחרים את האבא. לכן באבא עוד יותר חשוב, עוד יותר חשוב, שילד יהיה לו התבטלות בפני אבא שלו. אם ילד לא יהיה לו התבטלות בפני אבא שלו, החינוך של האבא לא יצליח. עכשיו...
זה לא יכול להיות כתוצאה של מצוות. ילד קטן הוא בנוי מצוות, אבל מגיל 13 אפשר לומר שכל המצוות שלו אמר, יכולים ליצור את ההתבטלות.
לא, 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 לא. הילד לומד, אמרתי, יש מצוות חינוך. מצוות חינוך היא מוטלת על אבא, מצוות חינוך לגבי הבן שלו כשהוא קטן, לא כשהוא גדול. שהוא גדול, אז מגיל 13 הילד הוא אדם לעצמו, הוא לא שייך כבר לאבא שלו. אתה אומר, ברוך שפטרני בבר מצווה, נגמר, הוא כבר לא באחריות שלך. אבל האחריות של אבא, מבחינת התורה, אז אבא מצווה במצוות חינוך. זאת אומרת, אבא מצווה במצוות חינוך.
מה שאומרתם, שהדבר הזה נוצר כשיעור של שלושת המצוות, כיבוד אב, מורה אב, כן, אבל זה קשור לאבא, מצווה לבן.
לא, אני אומר, התפקיד של האבא לחנך את הבן שלו לכיבוד אב, כי אם האבא לא מחנך את הילד לכיבוד אב, אז אין סיכויים שאבא יצליח בחינוך של הילד. זאת אומרת, כדי שיהיה לאבא הצלחה בחינוך ילדים, הרי דיברנו על זה שיש הבדל בין אבא שלך לרב שלך. הרב שלך צריך שיהיה אדם מתאים. עשה לך רב. את מי תעשה? את מי שמתאים. אתה לא תיקח עם הארץ ותגיד, זה הרב שלי. אתה לא תיקח אחד שהוא כל היום לא עושה כלום, שותה יין וקורא עיתונים, ותגיד, זה הרב שלי. אתה תיקח אחד שהוא מתאים. אבא אתה לא בוחר. ואם אבא שלך הוא טיפוס כלום, בכל זאת הוא אבא שלך. זאת אומרת, בכל זאת הוא אבא שלך. עכשיו, כשהתורה באה ואמרה, מצוות חינוך, זה מצווה שיש דווקא על אבא. איזה אבא? אבא שהוא עם הארץ ואבא שהוא גדול הדור, אותו דבר מצווה. אבא שהוא תלמיד חכם, ואבא שהוא כלי ריק, מצווה אותו דבר. אין הבדל, התורה לא חילקה. למה התורה לא חילקה? למה התורה לא חילקה? כי יש חלקים בחינוך שהם חלקים רגשיים, שרק אבא יכול לתת. יש דברים שאדם אחר לא יכול לתת אותם בחינוך ילדים. יש דברים שזה יכול לבוא רק מאבא. ולכן נכון שאדם צריך שיהיה לו רב, נכון שאדם צריך לקבל גם ממישהו תלמיד חכם, ממישהו ראוי להיות מורה הוראה בישראל, זה עוד חלק שיש בחיים, אבל בילדות אנחנו צריכים קודם כל שילד יקבל מאבא שלו. כדי שילד יקבל מאבא שלו, חייב להיות אצל הילד התבטלות מול האבא. זאת אומרת, ילד צריך מבחינה רגשית להרגיש שהוא מתבטל בפני האבא. צריכים לדעת שהתבטלות בעצם זה יסוד בכל התורה כולה, זה יסוד בכל היהדות. תראו, יש מדרש מאוד מעניין. יש מדרש שאברהם אבינו הלך, בדק, הגיע למסקנה שכל הפסלים האלה זה שקר, ויש הקדוש ברוך הוא. התחיל לעבוד לקדוש ברוך הוא. בא נמרוד, אומר לו, תשמע, אני לא מוכן לכל הסיפור הזה שלך. אתה תעבוד לאש. אם לא, אני הורג אותך. הוא אומר, מה אני אעבוד לאש? מים מחבים את האש. הוא אומר, טוב, אז תעבוד למים. הוא אומר, מה אני אעבוד למים? הרוח מפזר את המים. הוא אומר, טוב, אז תעבוד לרוח. ככה התחיל כל דבר. בסוף הוא ראה שהוא כל דבר עונה לו ככה, אז הוא התעצבן, אמר לו, אתה יודע מה? תעבוד למי שאתה רוצה, אבל אחד מכל, מכל האלוהים האלה תעבוד. אם לא, אני הורג אותך. נשאלת השאלה, אם יש לך אידיאולוגיה שאתה מאמין במישהו מסוים בקדוש ברוך הוא, ואתה נלחם על האידיאולוגיה שלך, בסדר. אבל אם רוד הראה שאין לו שום אידיאולוגיה, לא אכפת לו. יש רשימה של 30 אלילים, אחד מהם תעבוד, לא אכפת לי מי. אם לא אכפת לך מי, אז מה אכפת לך שה-31 יהיה הקדוש ברוך הוא? כאילו, יש 30 שאתה מסכים שאני אעבוד מי שאני רוצה. אז אני אוסיף לך עד 31, בסדר. יש 30 זה, אני מוסיף עוד אחד. אם אתה כבר בן כל לא מתעקש איתי על מישהו מסוים שזה יהיה זה, אתה נותן לבחור מי שאני רוצה, אז בסדר, נוסיף עוד אחד לרשימה את הקדוש ברוך הוא, אני בוחר אותו. אז למה נמרוד פה התעקש שדווקא אחד זה ולא הקדוש ברוך הוא? התשובה מאוד פשוטה. כל אחד מהכוחות האלה, אש, רוח, מים, יש דברים שיש להם כוח באמת, אבל יש דברים שאין להם כוח. לא כל דבר, אני מול האש יכול לשים חומר מבודד, והאש לא תשרוף ולא תשפיע. אני מול המים יכול לשים חומר שהוא אוטם, והמים לא יעברו. אני יכול לשים, זאת אומרת, מול כל כוח יש גם דברים שהוא לא יכול. ממילא, אני לא צריך להתבטל בפניו לגמרי. הוא אלוהה, יש לו כוח, אבל גם לי יש כוח. יש דברים שגם אני יכול. יש דברים שהוא יכול, יש דברים שגם אני יכול. אבל הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים שמלוא כל הארץ כבודו, והוא הכל, ולא שייך שום דבר חוץ ממנו, אז אני צריך להתבטל בפני הקדוש ברוך הוא לגמרי. זה נמרוד לא הסכים. הוא אומר, אני מוכן לקבל כל אלוה, אבל לא אחד כזה שאני צריך להתבטל. לכן, הכל הזה הוא הסכים, הקדוש ברוך הוא לא. כי צריך להתבטל בפניו, להתבטל הוא לא הסכים. אבל באמת היסוד של האמונה בקדוש ברוך הוא היסוד של ההתבטלות. את ההתבטלות הזאת אנחנו צריכים לחנך ילד, קודם כל, שיהיה לו התבטלות בפני אבא. קודם כל שהוא יקבל את האבא כמשהו שמה שאבא אמר זהו, זה אבא אמר. עכשיו, זה נושא רגשי, זה לא נושא שכלי. ההפך, כשהוא יגדל, אמר לו אביו לחלל שבת, לא ישמע לו, שנאמר, איש אביו ואמו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. אז כבר אין אבא אמר. הרי דיברנו שיש, רגשית יש אבא אמר, שכלית, כשאני גודל, אני מבין שיש דברים שאבא אולי אמר לפי התורה אני אשמע לו, יש דברים שאבא אמר לא לפי התורה אני לא אשמע לו. אבל את הרגש הזה של אבא אמר שהילד הקטן צריך לקבל, זה בונה החינוך של כיבוד אביהם, וזה מאפשר לנו להעביר מסורת בין הדורות, רואים את זה שיש גם המון אנשים חילוניים לגמרי, שיש דברים שהם בכל מחיר שומרים. יש אחד שאף פעם לא מבשל בשבת, יש אחד שאף פעם לא אוכל, לא כשר. אבל אתה מחלל שבת, וחילול שבת זה קרת, ואוכל לא כשר זה רק לאו, אז מה ההיגיון שאתה מחלל שבת מצד אחד ושומר את הלאו מצד שני? הוא לא שומר לאו, הוא שומר משהו שהוא קיבל מבית אבא. זאת אומרת, זה לא בא אלא מהחשבון, מה יותר חמור, מה פחות חמור. יש פה יש הרבה דברים שאנשים באים איתם מהבית, וזה נשאר אצלם כל החיים, גם מבחינה רוחנית הם יורדים. וכמובן שאם הם לא יורדים מבחינה רוחנית, אז עוד יותר. אנחנו רואים את כל הבתים עם הדוגמה הכי חזקה, כן? זה מנהגים של פסח, של שבת. רואים איך שאנשים, כל מיני חומרות בהלכה, כל מיני מנהגים שהם לא הלכה ממש, כל מיני הקפדות שהם לא הלכה ממש. אבל אנשים שומרים את הדברים האלה, כי ככה ראיתי אצל ההורים שלי בבית, ככה אמא שלי ניהלה מטבח, ככה ראינו, זה דברים שעוברים בדם. זה דברים שעוברים בדם. כשאני התחתנתי, אז אשתי באה ואומרת לי ששום לא אוכלים בפסח. אמרתי לה, מה פתאום שום לא אוכלים בפסח? לא, יש על זה חשש קטניות. אמרתי לה, שום זה כמו בצל. אם יש חשש קטניות על שום, אני רוצה, אז בדיוק אותו דבר, אין שום הבדל בין שום לבצל. לא, אצל אמא שלי אף פעם לא אכלו שום. שאלתי את אמא שלה, אצלכם אכלו שום בפסח? התברר שאמא שלה הייתה מלודג' בפולניה, בלודג' לא היה שום בכלל. אז לא אכלו שום, כי לא היה שום. לא היה להם כזה ירק שם. אבל לא עזר לי כלום. לא עזר לי כלום. אני 45 שנה נשוי, אני לא יכול להכניס שום הביתה בפסח. כי זה בית אמא. כאילו, אצל אמא שלי לא היה שום בפסח. וזה דברים שהם תופסים, צריך לדעת שהמערכות הרגשיות האלה הן יותר חזקות מכל דבר בחינוך ילדים. לא מזמן סיפר לי אברך, שהוא היה עכשיו אצל רב שטיימן, אז זה היה בדיוק עכשיו צמוד לפסח. אז הוא אמר לו שכשלומדים הלכות פסח, אז רואים ש-90% ממה שנשים עושות לפסח זה סתם, זה לא נכון מבחינה הלכתית, סתם חומרות, סתם שיגונות, כל אבק נהיה חמץ ומה זה. אז הרב שטיימן אמר לו, בית שאישה לא עושה את החומרות האלה, הילדים שלה כבר יאכלו חמץ. ככה הרב שטיימן התבטא. הוא אומר, החומרות האלה, זה באמת נכון, באמת זה לא הלכה, באמת זה לא חמץ, הכל נכון, אבל ילד גדל על איזה אווירה. על איזה הרגשה, מה החשיבות של חמץ בפסח, עד כדי כך שכל דבר שהוא רחוק מחמץ, אז אנחנו מקפידים ונזרים ומחמירים וזה. זאת אומרת, כל האווירה הזאת, היא מייצרת איזה מסר, איזה תשתית חינוכית, שאי אפשר להשיג אותה בשום צורה אחרת. אני לא יכול לעמוד לתת שיעור לאנשים ולהגיד להם שאבק זה חמץ. אם אני אהיה גדול הדור, למה אני לא יכול? מסיבה פשוטה. בגלל שאין שום רמב״ם ושום שולחן ערוך ושום רשב"א ושום משך ושום תז ושום משנה ברורה ושום שער הציון שאומר שאבק זה חמץ. אז מה אני אגיד סתם שקרים לאנשים? איך אני אגיד להם? אני יכול להגיד לאנשים שאבק זה חמץ? אני לא יכול להגיד להם. אישה לא אומרת לבת שלה אבק זה חמץ. אישה פשוט מנגבת את האבק, והבת לומדת שבפסח כל כך חשוב שכל אבק אולי יש חמץ. זה מסר חינוכי רגשי. אבל מה שקורה, שבאמת הילדים שגודלים אצל אימא כזאת, שהיא כל כך משתגעת על הפסח, אז הם בהלכות פסח, הם זהירים במקסימום שאפשר להיות זהיר. זאת אומרת, זה באמת נושא שככה הוא בנוי. וזה בדיוק בא ממקום של השילוב הזה, של כיבוד הורים, מורה הורים וחינוך. השילוב הזה יוצר אצל ילד את ההרגשה של ההתבטלות, והוא בונה לנו את כל המערכת של החינוך. אבל צריך לדעת שהרעיון הזה הוא נורא נורא יפה, השאלה איך עושים אותו בשטח. אז קודם כל, קשה לבן אדם להגיד לילדים שלו, אתם תיתנו לי כבוד, כי יש מצווה של כיבוד אב ואם, עכשיו אני דורש כל הזמן תיתנו לי כבוד. זה מאוד קשה. מאוד קשה לעשות את זה. הרבה יותר פשוט זה שאמא תגיד לילדים לכבד את אבא, ואבא יגיד לילדים לכבד את אמא. הרבה יותר קל כשזה נעשה בצורה הזאת. אבל כן צריך לעמוד, אפילו הפרטים האלה שאמרתי, לא יושב על מקומו. חייב שבבית יש כיסא ומקום, שזה הכיסא של אבא וזה המקום של אבא, והילדים יודעים שעל המקום הזה לא יושבים. זה מקום של אבא. זה חשיבות. זה לא סתם דבר צדדי. או כשילד אומר משהו, מה אבא אמר ככה, זה בכלל לא נכון. מיד צריכים לגעור בו. על מה שאבא אמר, לא אומרים לא נכון. אין כזה מילה. לא יסתור את דבריו. אין דבר כזה שתגיד משהו שאבא אמר. יצחק ורבקה, אומר הרמב"ן שהיא קיבלה נבואה מהקדוש ברוך הוא. כך אומר הרמב"ן, שיצחק קיבלה נבואה מהקדוש ברוך הוא. הוא שואל, מה, היא אמרה לו, עליי כלילתך בני. שואל הרמב"ן, מישהו יכול להגיד עליי כלילתך? אני יכול להגיד לך שאני לוקח כללות, אני קובע לקדוש ברוך הוא מה הוא יעשה עם הכללה, מה זה עליי כלילתך בני? אומר הרמב"ן, מה שאמרה עליי כלילתך בני, התכוונה, בטוח אין פה כללה. לא יכול להיות פה כללה. למה בטוח אין פה כללה? כי אני קיבלתי נבואה מהקדוש ברוך הוא ורבי אבות צעיר. אז בנבואה שקיבלתי כשהיא הייתה בהיריון והלכה לשאול בשם, אז אמרו לה ורבי אבות צעיר, אומר רמב"ן, זה היה נבואה שהכלל ישראל יבוא דרך יעקב ולא דרך עשיו, שזה מגיע ליעקב. עכשיו, אמרה רבקה, הרי יצחק נביא יותר גדול ממני. יצחק הוא נביא יותר גדול ממני. אז מה פתאום אני קיבלתי בנבואה ולא הוא קיבל בנבואה? הרי מי שצריך לתת את הברכות זה הוא. אז מי שהיה צריך לקבל את הנבואה הזאת זה יצחק בעצמו. אז אם הקדוש ברוך הוא נתן לי ולא נתן לו, סימן שהוא לא רוצה שהוא ידע. אם היה רוצה שידע, היה נותן לו, כי הוא יותר גדול ממני בנבואה. זה לא שאני יותר גדולה ואני קיבלתי. אז אם הקדוש ברוך הוא נותן לי שאני יותר קטנה ולא לא, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יבוא בצורה שהוא לא ידע. אז לכן היא עשתה את זה בצורה כזאת. אבל זה היה נבואה מהקדוש ברוך הוא. שעשיו
צריך להיות רשע.
לא שהוא צריך להיות רשע. מה אתה אומר? אתה שואל למה יצחק נכשל בחינוך של עשיו? יש מדרש על הפסוק כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו. אומר המדרש שאברהם אבינו פינק מאוד את ישמעאל ואף פעם לא פינק את יצחק, את יצחק. מה? זה מופיע על אבשלום, מופיע על אדוניהו בן חגית ולא הצבו אביו מעולם, אבל המדרש על הפסוק שם אומר, זה מופיע המדרש הזה מופיע בהקדומה של בכמה מקומות הוא מופיע. בכל אופן, המדרש הזה שם על הפסוק אומר שאברהם אבינו את ישמעאל פינק ואת יצחק לא, יעקב אבינו, יצחק אבינו את עשיו פינק ואת זה לא, ולכן מה שקרה. מה שקרה איתה מבחינת חינוך, זה תוצאה שזה, אותו הוא פינק, אותו הוא לא פינק. הייתי מעיז לומר מעצמי, לא, זה לא המדרש, אבל אני הייתי מעיז לומר מעצמו, למה אותו הוא הרשה לעצמו לפנק ופה לא? כי פה הוא הבין שהוא צריך לחנך אותו להיות המייסד של כלל ישראל. אז הולך איתו עד הסוף. זאת אומרת, פה הוא הבין שבן כל כלל ישראל לא יצא ממנו. אני לא אומר שהוא רצה שהוא יתקלקל, אבל ברור, אבל לא היה לו את האחריות. האחריות שהיה לאברהם על יצחק, זה לא האחריות שהיה לו על ישמעאל. האחריות שהיה ליצחק על יעקב, זה לא האחריות שהיה לו על ועל 12 שבטים כתוב שאף אחד מהם יעקב לא פינק. זה אותו מדרש. זה אותו מדרש מדבר שם על אדוניהו בן חגית ועל כל האלה. אז זה מתחיל, זה הולך מזה. בכל אופן, אבל זה ברור שברגע שאבא אומר משהו ואמא מזלזלת מה שהוא אמר לפני ילדים, דוגמה, שאבא אומר לילד, הילד רוצה לעשות משהו, אז אבא אומר לו, אם אתה תעשה את זה, אתה תאחר מנחה, אז אני לא מרשה לך לעשות את זה, כי אתה כבר תאחר למנחה. זה סיפור אמיתי שאני שמעתי לפני שבועיים. אומרת האמא לילד, אפשר לחשוב שהוא כזה צדיק, שהוא כל הזמן מקפיד על המנחה, שהוא הולך להגיד לך. עכשיו, אמא לא מבינה שכשהיא אמרה כזה משפט, היא שוברת את ההיררכיה. עכשיו, תשאלו אותי, אבל הילד אמרו שהאבא לא כזה צדיק. זאת אומרת, האמא לא גילתה פה איזה סוד גדול. הילדים רואים כמה אבא צדיק, כמה אבא לא צדיק. בשכל זה נכון, אבל מבחינה רגשית זה אחרת. מבחינה רגשית זה אחרת. שברגע שהאמא צוחקת על הכבוד של האבא, מזלזלת בכבוד של האבא, היא שוברת לו את המעמד, היא שוברת פה את ההיררכיה. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. זה דבר מאוד... מה?
הבעל צריך
להגיד, הוא כבר נפל בכזה פח. בזמן אמת, שאימא כבר עמדה, מה צריך לעשות? לתקן את זה בזמן אמת. לסדר אימא או שאימא בשתיקה. אני חושב שהוא צריך להגיד לאחר כך, כשאף אחד לא שומע. בשעת מעשה אין לו מה לעשות. אין לו מה לעשות, ודאי. אבל אחר כך רוצה להסביר לה שזה אנטי חינוכי. זה מה שאני אומר, הנושא של כיבוד אב ואם, זה צריך להיות עבודה משותפת של שני ההורים. זה לא רק עשה טוב, אלא גם סור מרע. זאת אומרת, ביקורות. לפעמים אמא עושה את זה גם במטרה להגן על הילד. מה אתה כל כך צועק עליו? מה אתה כל כך מעניש אותו? סך הכל אתה לא יותר טוב. כאילו, לפעמים... ילד, יש, לא, אני רואה, יש הורים שהם לא מקפידים על תפילה בציבור. מרשים לו אתה להתפלל בבית. אבל כשילד מרשה לו להתפלל בבית, הוא צועק עליו. מה זה צריך להיות? מה תפילה בציבור זה? אז האמא אומרת, אתה יש לך בעל להגיד, תראה לך, תתנהג אתה קודם, תלך אתה להתפלל בציבור. או אבא שאומר לבן שלו, שבת שלמה לא פתח את הגמרא. ואבא כן פתח גמרא כל השבת. כאילו, מה הבעיה? שהילד שבת שלמה לא פתח גמרא? אבא כן פתח גמרא כל השבת. הרבה, זה קורה הדברים האלה. בלי סוף זה קורה.
נכון, שאנחנו לא נותנים דוגמה אישית.
נכון. אתה רואה שהתורה לא מסתכלת ככה. מי שאומר שאם אתה לא יודע לתת דוגמה אישית, תראה, זה נורא נורא מועיל וחשוב לתת דוגמה אישית. אני לא מזלזל בדוגמה אישית. אני לא מזלזל. אבל אתה רואה דבר פלא. לא נדרש שום מבחן של אינטליגנציה, של שכל, של הבנה, של תלמיד חכם, של לדעת לקרוא חומש עם רשי אפילו, בשביל להיות אבא. כל אדם זכאי להיות אבא. כל אדם, הקדוש ברוך הוא נתן את זה, זה לא החלטה שלנו. על כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה נולד. ילד נולד כי הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יוולד מהאבא הזה. ואותו אבא, שהוא באמת לא כלום, עדיין התורה שמה עליו את המצווה של חינוך. תראה, ברית מילה. אבא חייב למול את בנו, ואם הוא לא ימול את בנו, אז כתוב שבית דין מצווים למול את הבן. אבא שלא מעל את הבן, על חינוך ילדים בית דין לא מצווים. אין מצווה של חינוך על בית דין. התורה שמה את זה על אבא. על איזה אבא? על כל אבא. גם אותו אבא שלא יודע לתת דוגמה, גם אותו אבא שלא יודע לחנך, גם אותו אבא שלא... אבל התורה כן שמה את זה. ואני לא חושב שהתורה שמה את זה סתם. יש לזה סיבה מאוד מאוד אמיתית, כי את מה שאבא יכול לתת בתחום הזה, אף אחד לא יכול לתת. זה הנקודה. יש דברים שרב, יש מושגים של רב ותלמיד. דוגמה, אדם לא יכול להיות פוסק. שום אדם שיודע את כל התורה כולה בעל פה. כך אדם שלמד את כל השס, עם כל הראשונים, עם כל האחרונים, עם כל הפוסקים, עם כל השולחן אורך, עם כל הזקיינים, רמב״ם, הכל, הכל, הכל. הוא יודע בעל פה. הוא לא יכול להיות פוסק, בשום אופן. אם הוא לא עשה שימוש, אם לא היה לו רב, שהוא עשה אצלו שימוש כדי לפסוק. אבל אדם שיודע הכל, לא יכול להיות פוסק. בלי שימוש אדם לא יכול להיות פוסק. אז הנה, יש דברים שאדם חייב רב. הוא לא יכול לקבל את זה מאף אחד, רק מרב. ויש דברים שעוברים רב ותלמיד. יש דרך בלימוד, יש צורת הסתכלות על לימוד, יש דרך בהלוכה, יש דרך לפסוק הלוכה. כל השאלות האלה, דרך בלימוד, והבנה בלימוד, והבנה בהלוכה, זה רק רב ותלמיד. זה לא עובד בשום שיטה אחרת. יש דברים שזה רק אבא ובן. זה רק אמא וילדים. זאת אומרת, יש דברים שהם עוברים במסורת דווקא בכלי הזה של הורים, ולא עוברים בכלי אחר. עכשיו, גם האבא הזה שהוא לא תלמיד חכם, אבל את אותם דברים שהוא ראה אצל אבא שלו, ואבא שלו ראה אצל סבא שלו, אז יכול להיות שלפני שש דורות היה תלמיד חכם, זה מספיק כדי שהמסורת של הדברים תעבור גם בלי שאבא תלמיד חכם. גם בלי שאבא יודע הלכה אפילו. פה אני לא צריך דווקא את ה... ברור שזה יתרון גדול. ברור שמי שגדל בבית של הרב מבריסק, הילדים של הרב מבריסק, מה שהם קיבלו, אז אנחנו לא קיבלנו מאף אחד ולא נקבל מאף אחד. כן, ברור שיש אבא כזה, ויש אבא כזה, כן, אני לא אומר. יש אחד שאבא שלו הוא רק אבא, ויש אחד שאבא שלו הוא גם הרב שלו, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, יש, ואפילו אם הוא לא רב שלו, אבל ודאי שיש אבא ויש אבא, אבל יש איזה בסיס, ראשוני של חינוך. ובבסיס הראשוני של חינוך מונח העיקרון שדווקא אבא, זה עיקרון של התורה, זה לא עיקרון של זה לא עצה של מחנכים. זה מצוות התורה ומצוות חינוך היא דווקא מצווה על האבא. ללביש ציצית לילד בגיל 3. אבא צריך ללביש ציצית לילד, אין מישהו אחרי ללביש ציצית לילד. אבל הילד רגשית ילך כל החיים עם ציצית, בתת מודע שלו של הזיכרון יושב שהציצית הראשונה שם לי אבא. זה יושב לו. זה לא שאני עכשיו לעשות לו מבחן, מי שם לך הציצית הראשונה? זה יושב לו, הילד זה ככה. וכשהוא בבית למד שיש דבר כזה לברך, ויש דבר כזה לרד מוידי אני, ויש דבר כזה לשבת בסוכה, זה דברים שנכנסים בדם, דרך הכלי הזה של כיבוד אב ואם. אבל הכלי הזה, כמו שאמרתי, הוא חייב לבוא יחד עם מורה אב ואם. והתועלת במורה ואם היא קודם כל ליצור את ההתבטלות, ליצור את המושג, ליצור את המושג שאבא שלי, מה שהוא אומר זה חייב להיות נכון. זה חייב להיות נכון. אם זה לא היה נכון, אבא שלי לא היה אומר את זה. עכשיו, כמובן שאחד הדברים שאבא מאוד צריך להיזהר, זה שילדים לא יתפסו אותו משקר. כי ילד שמשקר, לי סיפר בחור נושר, סיפר לי בחור נושר, שאבא שלו היה לא ראש ישיבה, אבל מגיד שיעור בישיבה. אבא שלו היה מגיד שיעור חשוב בישיבה. והוא נסע עם אבא שלו באוטו, והם הגיעו לתחנת דלק, ואבא מילא דלק, ויש תחנות כאלה שמי שמלא דלק, ואני יודע כך וכך כסף, נותנים לו עיתון חינם. אז הוא לקח את העיתון חינם הזה שנתנו לו. זה העיתון חילוני. והוא נכנס לאוטו עם הפרק הגדול, ועם העיתון החילוני. והילד היה באוטו, והילד ככה מסתכל, הילד לא אמר אף פילה, אבל הוא מסתכל על האבא, מסתכל על העיתון, כאילו, היי מיי. אז אבא אמר לו שיש איזה בחור בישיבה שהוא עומד לנשור, שהיה פוזל לרחוב, אז אני צריך לדעת מה כתוב בעיתונים כדי לדעת איך לדבר איתו. אז בשביל זה לקחתי את העיתון. הילד הרגיש שזה שקר. הוא אומר, אני ידע שהוא לקח עיתון כי הוא רצה לקחת עיתון, וזה לא חינם, וזה, אז הוא לקח. אבל אותי הוא שיקר, לי הוא סיפר שזה כאילו תועלת רוחנית של איזה תלמיד שלו בישיבה. והוא אומר, באותו שנייה נוצר לי שבירה כזאת שאמרתי, אם זה שקר, מי אומר שהכל פה לא שקר? כאילו, הילד ככה סיפר לי. אני לא אגיד לכם שהילד הזה רק מפה התחיל כל הזה. ודאי שהילד הזה היה לו אלף בעיות אחרות בלי קשר לסיפור הזה. אבל מה שנקרא, קש ששבר את גם הנקודת השבירה שלו הייתה פה. צריך לדעת, הנושא הזה של אסור שילד יתפוס את אבא שלו שהוא משקר. כי ברגע שאבא משקר, אז אנחנו איבדנו את הכוח הזה, את הכוח הזה של ההתבטלות, הכוח הזה שאבא שלי אמר, אז זה קדוש, כן. זאת אומרת, לא יכול להיות אחרת. ואצל אבא שלי ככה התנהגו בבית, אז זה מחייב, אני לא יכול להתנהג אחרת. זה המנהג של הבית שלנו. ככה עושים אצלנו. זאת אומרת, זה דברים שהם נכנסים בדם. הם נכנסים בדם ואנשים לא יכולים לוותר עליהם. בשום אופן. בשום אופן אנשים לא יכולים לוותר על הדברים האלה. אני מכיר אנשים שהם ברמה הדתית מאוד נמוכה. מאוד נמוכה. אבל את כל הזמירות שבת, הם יקשירו בניגון של אבא שלהם, ולא יוותרו על אף אחד מהזמירות. כל מה שכתוב בסידור של הזמירות, הכל הם ישירו מילה ומילה וזה, באותו ניגון, באותו זה. ואני ככה שואל, רגע, מה, אתה, יש לך דברים הרבה יותר חשובים שאתה לא מקיים. אבל מה? זה רגש, זה לא שכל, זה רגש, יש לו רגש מהבית. יש לו רגש מהבית, איך נראה שולחן שבת, ואיך נראה זמירות שבת, ואיך נראה ליל הסדר. ואיך, זה מערכות רגשיות שהתועלת שלהם שהם שומרות, אני לא יודע אם אתם יודעים את הסיפור עם הפוניביץ' שרוב, בזמן השואה הרבה ילדים יהודים התחבאו במנזרים באירופה. וחלק גדול מההורים של הילדים האלה מתו. ולא היה מי שיבוא לדרוש את הילדים, לא היה מי שיגיד, הבן שלי פה הוא מנזר, כי אלו היה הורים, אף אחד כבר לא נשאר בחיים. ואז היו כמה אנשים חשובים שהתגייסו להציל ילדים יהודים מהמנזרים. אחד האנשים היה פוניביץ' שרוב. הוא נסע לאירופה ובא למנזרים, והם טענו שאין פה ילדים יהודים בכלל, וגם אם יש אחד או שניים, הם לא רוצים כבר, הם רוצים להיות נוצרים, הם רוצים כבר להישאר איתנו, הם לא רוצים לבוא איתך. אז הוא אמר, אני רוצה לדבר איתם. והם לא הסכימו בשום אופן לאפשר לו לדבר עם הילדים היהודים, יש להם טראומות וזה. אז הוא אמר לי, הוא אמר להם, תרשו לי לעמוד בחצר של המנזר 5 דקות. ותנו לי להיות 5 דקות בחצר, ואני מתחייב לכם אחרי 5 דקות לצאת. אז הם הסכימו. אז הוא נעמד בחצר של המנזר, שם את הידיים על העיניים, והתחיל לצעוק שמע ישראל. תוך כמה דקות יהיו 100 ילדים. עכשיו, 100 ילדים האלה בשום דרך לא היינו מוציא, הוא לא היה מוציא אותם. בשום דרך. אבל מה זה השמע ישראל הזה? זה זיכרון ילדות מההורים שלהם. לפעמים זה הזיכרון היחידי שנשאר להם. אבל זה הספיק כדי להקפיץ את הילדים האלה ולבוא אליו, וככה הילדים האלה ניצלו. אנחנו משתמשים עם כל מיני דברים רגשיים כדי לשמור על היהדות של ילד, כדי לשמור על מסורת, כדי להעביר את זה. זה א' ב' של החינוך. גם ילד הרבה יותר מקבל. ילד הרבה יותר מקבל, הרבה יותר מתחבר לו דברים. כשהוא ילד שלומד, ואחר כך בישיבה, הוא לומד הלכות שבת, הוא לומד הלכות בשר וחלב, הוא לומד כל הדברים האלה. הוא פתאום מתחבר לו דברים שהוא ראה בבית אצל ההורים שלו. פתאום מתחבר לו, בלי להרגיש. פתאום זה, הוא מבין בדיוק למה הבית אצלנו נהגו ככה, למה בפרט הזה אצלנו הבית נהגו ככה, למה בפרט הזה נהגו ככה. זה דברים שמתחברים לסתם. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. נוהגים שעושים מין חטח כזה קטן בחלה לפני המואצי, ואחר כך מכין המואצי. מה זה? למה צריך לעשות את הסימן הזה בחלה? זה לקצר את הדרך שלא יהיה הפסק, כי יש מצווה של עובר לעשייתם. אז כאילו, מקצרים את הדרך. כשלומדים את זה, רגע, נזכר, כן, אבא שלי ככה היה עושה, אבא שלי היה... אבא בעצמו לא יודע למה הוא היה עושה, כי אבא ראה את זה מאבא שלו, הוא לא למד את ההלכה הזאת. אבל זה דברים שהם בונים והם נבנים בכל מיני שטחים, בכל מיני פרטים בחיים. אבל זה צריך להיות שילד מסתכל על אבא בתור משהו שכל מה שהוא עושה זה בטוח נכון. זה האלף בית של, של, של והגדת לבנך. זה האלף בית של, של הדברים האלה. ולכן, אסור בשום אופן שני דברים. אלף, אסור לשקר. אסור אף פעם להגיד לילדים דברים שהם שקר. עכשיו, באמת אני שואל שאלה. אני אומר לילד, למה לא התפללת? למה לא הלכת לבית הכנסת להתפלל? למה לא התפעלת בציבור? ונגיד שלא האמא, אבל הילד שואל אותי, אבא, אבל גם אתה לא התפעלת בציבור. הוא שואל אותי פתאום כזאת שאלה. אז כמובן שיש... התשובה שצריך להגיד לילד, זה אני באמת לא בסדר מה שעשיתי. זאת אומרת, אני... ההפך, לא לנסות לשקר אותו. לא לנסות להיות תירוצים, אני נורא מהר, אני יש לי סיבה, אני זה. צריך... מה למשל?
למשל, אבא ואמא קונים, לא יודע, אוטו. אז לא רוצים שילדים
ידעו. שהם קנו אוטו?
כן.
נו.
יותר מילד אחד שמע, קניתם אוטו, אז לא רוצים שהם יפסים. ויכול בניין. להגיד לא, זה לא יכול. שקר. להגיד כן, זה ממש חותם על כן שקנו. זה מרכז שלו.
אפשר גם לא לענות.
לא לענות.
כן? יש שיטה שהיא הוכיחה את הזמן. לפעמים ילד שואל אותך שאלה ואתה לא עונה, לפעמים זה הכי חכם והכי טוב. אתה משאיר את הדברים, אל תיבהל מלא לענות, לא קרה כלום. אחרי שלוש פעמים הם מפסיקים להיות, הם שואלים אותך שלוש פעמים במקום פעם אחת שהם נודניקים, אבל לפעמים לא לענות זה בהחלט... זה בהחלט, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אצל הרב שטיימן באים כל מיני אנשים. חלק סתם נודניקים, אבל חלק אנשים שרוצים להפיל אותו בפח. זאת אומרת, רוצים... לא, יש אנשים... כן, לשמוע תשובה מסוימת ולהשתמש עם זה אחר כך נגדו.
לא נגדו.
היה בחור שבא אליו, ואמר לו שהוא לא יכול ללמוד, הוא לא מסתדר עם הלימוד בשום אופן. אז הוא אמר לו, אז תלמד משניות, תלמד דברים חומש, תלמד דברים קלים. הוא אומר לו, גם זה הוא לא יכול. בקיצור, כל ההצעה שהוא נתן לו, זה, הוא לא יכול, והוא לא יכול, והוא לא יכול, והוא לא יכול. בצורה מאוד מאוד זה. אחרי ככה כמה דקות, אז הוא אומר לו, אז אני מציע לך שתיסע להודו. ככה הוא אמר לו, אז תיסע להודו. טוב, אז מה הבחור יגיד? אז הוא הלך. בא נכד ושואל אותו, מה... איזה עצה זה לבחור שקשה לו ללמוד? מה העצה לנסוע להודו? הוא אומר, הבחור בא אליי עם טייפ, והוא רצה שאני אגיד לו ללכת לצבא. ועד שישימו את ההקלטה וישמיעו שאני אמרתי ללכת לצבא. אז הוא ניסה לבנות מצב שהוא בשום אופן לא יכול ללמוד, ואין עצה, רק שילך לצבא. זה מה שהוא רצה ממני. כשאני הרגשתי שבשאלות, שמה שאני נותן לו תשובה, לא תשובה, שום תשובה לא טובה לו, רק הוא רוצה דווקא את זה, אז אמרתי לו, אז תיסע להודו, כדי לגמור את הסיפור. זה לא קשור, אבל הם רצו לעשות את זה בשביל להשתמש עם זה נגדו, לא משנה. אבל זה בחור כזה ששלחו אותו עם טייפ נגד הרב שטיימן. אבל אני הייתי שם אצלו בבית, הגיע ראש אישי וחשוב, באמת חשוב. הוא שאל משהו שהוא לא רצה לענות. לא איזה פרובוקציה, אלא הוא באמת לא רצה לענות. היה שאלה מסוימת שהוא לא רצה לענות. אני ראיתי מה שהוא עשה. הוא פתח גמרא והתחיל ללמוד. ראשי ויושב שם, אבל רואה שהוא לומד, אז הוא הבין שהוא לא רוצה לענות, והלך. זאת אומרת, אל תיבהל מלא לענות. לשקר אסור. זה לא משנה מה אתה עושה, לשקר ילדים אסור. זה דבר אחד. דבר שני, אסור שאמא תשבור את ההיררכיה של אבא, ושאבא ישבור את ההיררכיה של אמא. זה הדבר השני שהוא הכי חשוב. זאת אומרת, המצווה הזאת צריכה להיות עבודת צוות של אבא ואמא בעבודה משותפת. הם צריכים לבנות אצל הילד את העניין של כיבוד אביהם, מורה אביהם, וממילא יהיה להורים ההצלחה בנושא של החינוך הילדים לצורה טובה ונכונה.